באי בודד חיו שלושה אנשים, ולמרבה הצער זה לא היה אי טרופי. לא היה שם הרבה מה לאכול. האפשרות היחידה הייתה דגים, ולטוב ולרע, הדגה של האי הזה הייתה מאוד הומוגנית, וכללה רק סוג אחד של דגים, כולם באותו הגודל. צירוף מקרים מטורף. אבל כל דג הספיק כדי להזין בדיוק בן אדם אחד, ובדיוק ליום אחד. עכשיו, האי הזה היה כל כך מרוחק משאר האנושות, שלשלושת תושבי האי הזה לא היה את הידע הטכנולוגי שיש לנו, אז הם תפסו את הדגים רק עם הידיים. מי שאי פעם ניסה לתפוס דג רק עם הידיים, יודע עד כמה זה קשה, ואכן, כל אחד משלושת האנשים האלה, אחרי יום שלם של לנסות לתפוס דגים, הצליח לתפוס רק דג אחד ליום, לא פחות ולא יותר. עכשיו, כשאני אומר שזה לקח את כל היום, זה באמת לקח את כל היום. הם התעוררו בבוקר, הלכו לדוג, אכלו את הדג שהם תפסו והלכו לישון. וחוזר חלילה. הכלכלה במשק הזה הייתה נורא פשוטה. אף אחד מתושבי האי הזה לא מצליח לשמור דגים למחר, ולאף אחד מהם אין דגים מיותרים כדי להלוות לאחרים. אין חסכונות, אין הלוואות ואין השקעות. את כל הדגים שהם תופסים הם צורכים מיד, אחרת הם יגוועו ברעב. זה לא כי הם טיפשים או חסרי אמביציה חלילה, שלושת תושבי האי כן רצו לשפר את רמת החיים שלהם, אבל למרבה הצער הם היו כלואים ברמת קיום מסוימת. מי שלא יבלה את כל היום שלו בלדוג, לא יאכל ועלול לגבוע ברעב. יום אחד, אולי לילה אחד, נראה לי זה יותר ציורי, אחד מתושבי האי, תושב א' אם תרצו, בואו נתן לו שם עם א', אבי, אז לילה אחד כשאבי שכב לישון, לפני שהוא נרדם, הוא הסתכל למעלה על הכוכבים וחשב על כל הדברים שהוא מייחל לעצמו בחיים. הוא רצה ללבוש עלי תאנה חדש ואופנתי. הוא רצה שתהיה לו בקתה חדשה וחזקה כדי שלא ירד עליו גשם בחורף, וכמובן הוא גם רצה להיות משפיען רשת. אבל איך להזזל הוא יכול להשיג את כל הדברים האלה שהוא רוצה אם הוא חייב לבלות את כל היום שלו בלדוג רק כדי לא לגבוה ברעב? זו מחשבה שלקח לו כמה לילות, אבל לילה אחד קפץ לו רעיון לראש לכלי שיכול לעזור לו לדוג דגים יותר בקלות. מכשיר שיכול להגדיל את היכולת שלו לתפוס דגים ובאותו הזמן להקטין את היכולת של הדגים לברוח ממנו אחרי שהוא כבר תפס אותם. אם זה יעבוד, הוא יכול לתפוס יותר דגים בפחות זמן, ואז עם הזמן הפנוי שלו, הוא יכול להכין לעצמו חליפת עלי תאנה, ואפילו יהיה לו זמן פנוי בשביל לרקוד מול המצלמה בשביל סרטוני הטיק טוק שלו. הוא מילא את עצמו ברעיון של לחיות חיים שלא סובבים סביב דייג. לקח לו עוד כמה לילות עד שהוא הצליח לחדד את הרעיון שלו לגמרי. והוא החליט לקרוא לכלי הזה שהוא המציא רשת. למחרת בבוקר, תושבים ב' וג', בוא נגיד בני וגולן, הם ראו שאבי, במקום לנסות לתפוס דגים, התחיל לקלף את הקליפות של העצים ולהכין מהם חוטים. אבי שאל, תגיד לי, אתה בדיאטה, מה אתה עושה? תפסיק להכין חוטים ובוא לדוג שלא תישאר רעב. ואבי ענה לו, קיבלתי רעיון למכשיר שיאפשר לי לדוג יותר דגים בפחות זמן. כשאני אסיים להכין את המכשיר שלי, אתה תראה שיש לי יותר דגים ממך וגם יותר זמן פנוי. אני בחיים יותר לא הולך לישון רעב. כשגולן שמע את זה, הוא קצת התעצבן, והאמת היא שדי בצדק. זה נשמע קצת מתנשא. אז הוא ענה לאבי. אתה משוגע, וכשזה לא יעבוד, אתה אל תבכה לי ואל תבקש ממני שאריות מהדגים שלי שאני תופס, כי אני לא אתן לך. זה שאתה לא שפוי, לא אומר שאנחנו צריכים לדאוג לך. המילים האלה לא הפחידו את אבי, והוא המשיך במלאכה שלו. דרך אגב, אבי פועל לפי עיקרון כלכלי. הוא צורך פחות היום ולוקח סיכון במטרה לשפר את איכות החיים שלו בעתיד. בגלל שאבי השקיע את כל היום שלו בלהכין את רשת הדייג החדשה הזו, הוא לא יכול לדוג באותו היום. לא כי הוא לא רוצה דגים, אבי די אוהב את דיאטת הסשימי שלו. רמת הביקוש שלו לדגים היא זדהה לחברים שלו לאי, אבל הוא בוחר לצרוך פחות היום כדי להשקיע במטרה שיהיה לו יותר מה לאכול בעתיד. הוא לוקח סיכון, יכול להיות שהקשרים שלו ייפרמו או שהרשת שלו תיקרה כי היא לא חזקה מספיק. הוא גם מעולם לא ראה מכשיר כזה, והוא לא יודע אם המכשיר הזה שהוא ימציא בכלל יכול לעבוד. אם ההשקעה שלו לא תצליח, הוא יישאר גם רעב וגם בלי רשת. במונחים כלכליים, הון, במקרה הזה, דגים, זה משהו שאנחנו צוברים לא כי זאת המטרה, אלא כי הון זה הכלי שבעזרתו אנחנו יכולים להשיג את הדברים שאנחנו רוצים. לכן, הרשת שאבי המציא זה נכס שמייצר לו הון, זה הנכס הראשון של האי. שלום לכולם, קוראים לי ניסן בן דורה ואני כלכלן במקצועי. אני גם מחבר הספר כסף, איך לנצח את המשחק, ספר שמלמד אנשים איך לשמור על הכסף שלהם, איך להגדיל את כמות הכסף שלהם, ואיך לגרום לעודפי הכסף שלהם, להרוויח עבורם אפילו עוד יותר כסף. אבל לפני שנתחיל לדבר על כסף ועל נכסים, חשוב שנבין מה זה כסף ואיך כסף עובד. כי אם נבין את זה, נוכל להשתמש במערכת עצמה לטובתנו. אז בסוף היום, אבי סיים להכין את הרשת החדשה שלו. בני וגולן הלכו לישון שבעים ומרוצים, ואבי הלך לישון רעב. הוא שילם את המחיר על ההשקעה שלו, וכאבה לו הבטן מרוב רעב, אבל המחשבה של עתיד מלא בדגים הסבה לו נחת. למחרת בבוקר, אבי התייצב עם הרשת שלו לדוג לצד חבריו שלעגו לו. חם מדי היום בשביל לשחק טניס, אמר בני. איזה יופי של סמלה, אמר גולן, לא קצת חושפנית? צוחק מי שצוחק אחרון, ענה אבי. בני וגולן נכנסו ישר למים והתחילו לנסות לתפוס דגים עם הידיים, תוך כדי שממשיכים לצחוק וללעוג לאבי. ובינתיים, אבי התחיל להתנסות עם הרשת החדשה שלו. הוא זרק אותה למים, אבל זה היה די מגושם בהתחלה והוא לא ממש הצליח לכוון אותה. אבל אחרי כמה שעות של ניסיונות, אבי למד את הטכניקה הנכונה והצליח לתפוס דג. כשבני וגולן ראו את המהירות שבה אבי תפס את הדג שלו, הם הפסיקו לצחוק ובהו בו בפליאה. בכל זאת, הוא תוך זמן קצר היה פרודוקטיבי באותה המידה שהם ביום שלם. כמה שעות נוספות לאחר מכן, אחרי שאבי תפס את הדג השני שלו, הוא עצר לרגע וחשב לעצמו. כרגע תפסתי מספיק דגים כדי לאכול יומיים. אולי כדאי לי להפסיק לדוג להיום וככה יהיה לי את כל שאר היום פנוי לדברים אחרים? ויותר מזה, אני עכשיו יכול לדוג רק פעם ביומיים. הפעולה הפשוטה של אבי שהוא המציא את רשת הדייגים, הוא שינה את כלכלת האי ב-180 מעלות בלי שהוא בכלל היה מודע לזה. הוא אמנם מגדיל את יכולת ההסתכרות שלו ממניעים אנוכיים, אבל זה למעשה משהו שמטיב ומשפר את כלכלת האי כולו. לפני שהייתה את רשת הדייגים, לא היו חסכונות באי. אבי לקח סיכון של לגבוע ברעב אם ההמצאה שלו לא תעבוד, אבל למזלו ולמזלם של כל תושבי האי, אבי ייצר נכס שבעזרתו אפשר להגדיל את כמות הדגים ואפילו לחצוך דגים לשימוש עתידי. לצורך הסיפור, נניח שבגלל המליחות של הים, המלח משמר את הדגים האלה ככה שהם לא מתקלקלים. עודף הייצור של הדגים שאבי מצליח לדוג הוא למעשה עמוד השדרה של כלכלה בריאה ומשגשגת. אוקיי, אבל למה אני אומר שעודף הייצור של אבי זה מטיב ומשפר את כלכלת האי כולו, ולמה אני גם אומר שעודף הייצור שאבי מייצר זה עמוד השדרה של כלכלה בריאה ומשגשגת? אחרי שגולן ראה את הקלות שבה אבי תפס את הדגים שלו, הוא פנה לאבי. אבי, בהתחשב בזה שאתה משתמש ברשת שלך רק פעם ביומיים, זה בסדר אם אני אשתמש בה בימים שאתה לא? בחייך, הוסיף בני, תהיה בן אדם. אבל אבי, הוא לא תמים והוא לא טיפש. מה אם הם יקראו את הרשת שלי? הוא חשב לעצמו. מה אם הם לא יסכימו להחזיר לי אותה? ביי ביי, תהנה עם העצבים. אבי סרב. סורי. לקחתי סיכון של לגבוע ברעב. אני הכנתי לעצמי את הרשת בלי שבכלל ידעתי אם היא תעבוד או לא. גם אתם יכולים לייצר לעצמכם רשתות, ולכם אפילו יש את היתרון של לדעת שזה עובד. אבל גולן, למרות שהוא ידע שהרשת עובדת, חשש לקחת את הסיכון של להכין רשת משל עצמו. איך אני יודע אם החוטים שלי מספיק חזקים? איך אני יודע אם הקשרים שלי לא ייפרמו? אתה יודע שאני לא מתמודד טוב עם רעב. אני עלול למות מרעב לפני שאני אצליח להכין רשת טובה כמו שלך. בני, שהבין את אבי, אמר לו, אוקיי, במקום לתת לנו את הרשת שלך, תלווה לנו דגים. כל דג שתיתן לנו, אנחנו נהיה חייבים לך שתי דגים. זה החזר של 100% על ההלוואה שלך. זה מעניין, חשב אבי. אם אני אתן להם שתי דגים, הם יהיו חייבים להחזיר לי 4 דגים. אני למעשה יוכל להתאשר בלי לעבוד. הלו, פנסיה מוקדמת. יש אנשים שיגידו שאבי הוא קפיטליסט והוא נצלן, כי הוא משתמש ביתרון שלו כדי לא לעבוד יותר ולהתאשר על חשבון חבריו לאי. ואומנם שזה נכון שעכשיו הוא יכול להתאשר בלי לעבוד יותר, אבל הוא המציא את הרשת, הוא ייצר אותה יש מעין, 1 מ-0. הוא לא מקבל דגים על כלום. הרווח שלו זה פיצוי על הסיכון שהוא לקח. חוץ מזה שהדגים שהוא ילווה לבני וגולן יאפשרו להם להכין רשתות משלהם בלי שהם יצטרכו לקחת את הסיכון של לגבוע ברעב. למעשה, המלווה מרוויח ממתן ההלוואה אך ורק אם הלווה גם מרוויח מלקיחת ההלוואה. במקרה שלנו אבי הוא המלווה, בני וגולן הם הלווים. אבל הטענה הזו שלי היא לא אינטואיטיבית, אז בואו נבחן אותה. בואו נדמיין תרחיש כזה. בני, כשהוא ראה את חליפת עלי התאנה החדשה שאבי הכין בזמנו הפנוי, אמר לגולן, תראה את המתנשא הזה עם חליפת עלי התאנה המפונפנת שלו, כאילו איזשהו אליטה שלא צריך לעבוד יותר, בזמן שאנחנו, פשוטי העם, צריכים לעבוד קשה כל היום ולהתאמץ. הוא לא שמע על תרומה. יש לו כל כך הרבה דגים שיכול להביא לנו חלק, וזה בכלל לא יזיז לו. גולן צעק לאבי, מתנסה, תחלוק איתנו את הדגים שלך. ונניח שאבי באמת הרגיש לא נעים עם זה שהוא כבר לא צריך לעבוד קשה, בזמן ששאר החברים שלו כן. אז הוא מחליט לתת להם דגים במתנה, קחו. מה אתם חושבים שבני וגולן יעשו עם הזמן הפנוי שלהם עכשיו שהם יכולים לקבל דגים בחינם, והם לא צריכים להתאמץ יותר? רוב הסיכויים שהם ייצאו לחופש, ולמרות שאין שום דבר פסול בלקחת חופש מדי פעם, החופש שהם ייקחו לא יתרום לכלכלת האי. יש עוד אפשרות של במקום לתת להם דגים במתנה כדי שהם ייצאו לחופשה, אבי יכול לתת לחברים שלו הלוואה כדי שהם ייצאו לחופשה, ואחר כך הם יחזירו לו את הדגים. אבל אם בני וגולן לא יגדילו את היכולת שלהם לתפוס דגים, איך הם בדיוק יצליחו לפרוע את ההלוואה הזו שהם לוקחים לא כדי להשקיע, אלא כדי לצרוך? הרי כל אחד מהם מסוגל לתפוס רק דג אחד ליום. אם הם יכולים לתפוס רק דג אחד ליום, הם יהיו חייבים לאכול פחות מדג אחד ליום כדי לפרוע את ההלוואה שלהם בסופו של דבר. אז אבי, שיודע שיש סיכוי גבוה שהם לא יצליחו לתפוס יותר מדג אחד ליום, ניסה לשכנע אותם. תקשיבו, למה לכם לקחת הלוואה ממני עכשיו? רק כדי להיות רעבים אחר כך במשך חודשים עד שתפרעו את ההלוואה הזו. ואז מה? אתם תחזרו להיות בדיוק באותה הנקודה שאתם נמצאים בה היום. עדיף לכם לקחת יום אחד, להכין לעצמכם רשתות, ואומנם אתם תהיו רעבים ליום אחד, אבל אחרי זה אתם לא תהיו רעבים יותר לשארית חייכם. בני וגולן ענו לאבי, בובו, תחסוך מאיתנו את ההתנסות הזאת שלך ופשוט תיתן לכל אחד מאיתנו דג. ההיגיון הבריא אומר שאבי צריך לסרב להלוות דגים לבני וגולן, כי לא רק שמתן ההלוואה יסכן את החיסכון שלו של דגים, אלא גם לא יהיו לו את הדגים האלה זמינים בשביל דברים אחרים. ולמרות שבני וגולן כנראה מאוד יחסו עליו, הוא מונע מהם קושי ומחסור עתידי בזה שהוא מסרב לתת להם הלוואה שרוב הסיכויים הם לא יצליחו לפרוע. אם אני אתחבר רגע למציאות, אנחנו ראינו פה משהו מעניין. כמו שאפשר לראות, מתן הלוואות שאין סיכוי שיפרעו אותן יוצר מצב שמתן ההלוואה פוגע במשק כולו. זה משהו שאנחנו יכולים לראות כשממשלות מתערבות במשק ונותנות כל מיני תמריצים למתן הלוואות בקלות לכל מיני לווים מסוכנים על ידי קביעת תקנונים וחוקים. לצורך ההמחשה, תראו את משבר הסאב פריים ב-2008. הסיבה שקוראים למשבר הזה סאב פריים היא שבאנגלית סאב פריים זה למעשה פחות מאופטימלי. סאב פריים. הבנקים נתנו הלוואות ומשכנתאות ללווים גרועים או מסוכנים, כי הממשלה קבעה תקנון שמאפשר לתת 90-95% מימון בלי קשר אם זו דירה יחידה או לא. ובאמת, כפי שהתברר, מזל שאבי לא הסכים לתת להם את הדגים שלו, כי שבוע אחרי האירוע הזה, גם בני וגם גולן חטפו שפעת, מה שמנע מהם מללכת לדוג במשך שבוע שלם. לא להיות מסוגל לדוג במשך שבוע, ולכן גם לא לאכול שום דבר במשך שבוע, כי אין להם חסכונות, זה מצב מסכן חיים. לא יודע מה איתכם, אבל אני הייתי מגדיר את זה כמצב חירום. בכל זאת, אם הם לא יאכלו כלום, הם יכולים למות מרעב, וזה בטוח יפגע בכלכלת האי, כי עכשיו ייצור הדגים ירד. מזל שלאבי יש חיסכון של דגים. מסתבר שהחיסכון שלו הוא ממש ההבדל בין החיים למוות של כלכלת האי. נשמע לכם מוכר? כמעט תמיד כשהמשק בהאטה, פוליטיקאים, ביחד עם נגיד הבנק המרכזי, דואגים להגדיל את כמות הכסף במשק על ידי שינויים בריבית ומתן הלוואות בכל מיני תנאים מקלים ואפילו מענקים, בדיוק כמו שראינו בקורונה ובאין ספור מלחמות פה בארץ ובעולם. זה לא הדבר הכי נעים לשמוע, אבל המדיניות היומיומית הזו של הממשלה, של הקלות על תנאי מתן הלוואות ומשחקי ריבית של הבנק המרכזי, הם גורמים לאנשים ולמוסדות לקחת יותר הלוואות, וגורמות לבנקים לתת יותר הלוואות ללווים לא אופטימליים, שבהיעדר התערבות כזו, הם לא היו מלווים להם כספים. אני לא אומר שצריך לתת למשק לקרוס חלילה, להפך. אני חושב שכן צריך לדאוג לעסקים במצבי חירום, בדיוק כמו שאבי עזר לבני וגולן בסיפור שלי כשהם חלו. הרי אם הם ימותו, האי כבר לא ייצר 4 דגים ליום, אלא רק 2 דגים ליום. אבל בשביל שאבי יעזור להם, הוא היה חייב שיהיו לו דגים שהוא חסך מראש שהוא לא הלווה להם לצורך חופשה. או במילים אחרות, טוב שהוא לא נתן להם הלוואה מסוכנת. אבל בעולם האמיתי, הממשלה והבנק המרכזי כן מתערבים וכן קובעים כל מיני מדיניויות של מתן הלוואות בכל מיני תנאים מקלים. גורם השורש של הדבר הזה זה שהם חושבים שהם יודעים יותר טוב מה יקדם את הכלכלה ואת המשק. אבל לא רק שהגישה הזו היא מתנסית מצידם, ההיסטוריה מלמדת שהגישה הזו שגויה. יש אין ספור דוגמאות לממשלות שתכננו כל מיני תוכניות גרנדיוזיות שהם היו בטוחים שיטיבו עם כלכלת המשק שלהם, אבל זה נכשל כישלון חרוץ. ותיקחו לדוגמה את המעבר למטבע היורו ב-2010. מדינות אירופה, או יותר נכון הממשלות של המדינות, החליטו שהדבר הכי טוב יהיה שכל מדינות אירופה יתאחדו עם מטבע אחד, וזה יתמרץ ויחזק את כלכלת כל מדינות אירופה. אבל מה שראינו בפועל זה שרק כלכלות ספציפיות התחזקו מהמהלך הזה. הכלכלות שכבר היו חזקות. הכלכלות שלא היו חזקות נחלשו אפילו עוד יותר. ואפשר גם למנות את מקרה סוילנדרה ב-2009, שממשלת ארצות הברית החליטה שהיא רוצה יותר אנרגיה ירוקה, והיא חשבה שהפתרון יגיע מאנרגיה סולארית. אז היא החליטה לתת כל מיני מענקים לחברת אנרגיה סולארית, שהבנקים לא רצו לתת להלוואות, והחברה פשטה את הרגל. ומה לגבי ההסכם החקלאי קאפ? Common Agricultural Policy באירופה, שהיה אמור לעזור ולהגדיל את התוצרים החקלאים, אבל למעשה זה מקשה על מעברי סחורות ביבשת, מה שגורם לעיוותי מחיר. אנשים, ביניהם פוליטיקאים ולמרבה הצער, גם הרבה כלכלנים, חושבים שכל מה שצריך כדי שהמשק ימשיך לסגשג זה שימשיכו להיות לווים. סוג של פריירים לא מתים, הם רק מתחלפים. אבל כמו כל משאב, לפני שנותנים ההלוואה, צריך קודם כל לחסוך. וזה מאוד חבל שהדור החדש של הכלכלנים לומדים למדוד את הצמיחה של המשק על ידי כמה שאנשים קונים וכמה הם מבזבזים. אם למשל, אם מבזבזים השנה מיליון שקלים יותר משנה שעברה, הכלכלנים יגידו שהמשק במצב טוב יותר כי הוא גדל במיליון שקלים. אבל אם מישהו ימכור לאדם אחר צנצנת של אוויר במיליון שקלים, זה לא יטיב לאף אחד במשק, חוץ מאולי הבן אדם שמכר את הצנצנת אוויר. המשק לא במצב טוב יותר רק כי בזבזו מיליון שקלים יותר. זו לדעתי הסתכלות לא נכונה. מה שחשוב זה לא כמה מבזבזים, אלא כמה חוסכים. אם יש לכם הרבה חסכונות, זה מה שמאפשר לכם לקחת סיכונים. זה מה שמאפשר לכם לפתוח עסקים, וזה מה שמאפשר לכם להפוך למשקיעים. אבל בואו נחזור רגע לסיפור ונניח שבני וגולן לוקחים הלוואה של דגים כדי להכין לעצמם רשתות דיג. הם ביקשו שאבי ילווה להם דגים, לא כדי שהם יוכלו לצאת לחופשה, אלא כדי שהם לא יגבעו ברעב בזמן שהם יכינו בעצמם רשתות נוספות. על כל דג שהוא ילווה להם, הם יתחייבו להחזיר לו שתי דגים. גם אז זה לא 100% שאבי ירוויח. מה יקרה אם הם לא יצליחו לייצר רשתות שעובדות מכל מיני סיבות? יכול להיות שהחוטים שלהם לא מספיק חזקים, יכול להיות שהקשרים שלהם ייפרמו, יכול להיות שיש בכלל בעיה בגודל של החורים ברשת. אלה לא דברים שאפשר לצפות מראש, ולכן נכנס כאן רובד של אמון. אבל זה כנראה נושא לפרק בפני עצמו, נראה לי שזה פרק שאני אסקר בהמשך. תודה שהזמתם לפודקאסט בהשראת הספר כסף, איך לנצח את המשחק. אני מאוד מקווה שאהבתם את הפרק הזה, ואם אהבתם אותו, אני אודה לכם אם תדרגו ותשתפו אותו עם אנשים אחרים שזה נראה לכם יכול לעניין אותם. ואם יש לכם שאלות או נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, אתם מוזמנים לשלוח לי פנייה דרך קבוצת הפייסבוק או דרך האתר שלי, שהקישורים אליהם נמצאים בתיאור של הפרק.